בוקר טוב לצופים בארץ וברחבי העולם. אנחנו קוראים בספר פרי חכם, אגרות קודש, עמוד נון ח', דבר המתחיל, אבל ובורא חושך. אבל ובורא חושך שברא הוא עניין הוצאת יש מעין, כמו שאמר הרמב״ם ז"ל. ואין כאן חידוש אלא חושך.
זאת אומרת, כדי לגלות את השלמות לנבראים צריכים לעשות את התנאים לגילוי השלמות, ותנאי לגילוי השלמות זה בריאת החושך. זאת אומרת, ההפך משלמות זה נקרא החושך. זאת אומרת, אם שלמות זה נקרא אור, יום, אז החושך, לילה, הוא ההפך ממנו, ומפני שהנברא הוא יכול להרגיש רק מתוך המצב הנגדו את השלמות, כנגד השלמות, לכן הנברא הנברא בתנאים ההפוכים, במצב ההפוך מהשלמות, ומהמצב הזה הוא חייב לגלות את השלמות. ואז יתקלל בשלמות וירגיש כל העומק שלו, כל האצילות שלו, הגובה שלו, ובזורה כזאת יוכל גם להעריך את השלמות ולהבין מהי המתנה שמקבל מהבורא. לכן שום דבר הבורא לא ברא, אלא דבר רע, חושך, חוסר שלמות. ולפי זה הוא נקרא הבורא, שיצאת יש מאין, יש, שעכשיו זה נמצא, מאין, ממה שלא היה קודם, שזה החיסרון, החושך. וכל הבריאה היא כך מוגדרת מלכתחילה, לכן אין לנו במה להתרעם על כל הבריאה, זה דבר השלילי. חוסר, חיסרון, בכל האופנים, רק מה שיכול לבוא. אלה הסוף מעשה במחשבה תחילה, שכל הבריאה, לפי התוכנית הבורא, היא צריכה לבוא לשלמות, ואז משיגים את האמת ואת מחשבת הבריאה, והחושך נעלם, ו... האור, בניגוד לחושך, הוא מאיר כך שעוד חשיכה כאורה יאיר, היינו שכל השלילה, כל ההפכיות שהיא נכללת בחושך ונדבקת לחושך, היא דווקא מאירה את החושך, שמתוך הנר קטן שהבורא הקדיש לבריאה כנר דקיק, כחיים בעולם הזה, האדם על ידי התיקונים מביא את הנר הזה קטן לאהבה אינסופית, דווקא על ידי זה שמצרף את החושך לאותו הניצוץ הקטן שניתן לו בעולם הזה. זאת אומרת, בורא בעולם הזה נותן לו הרבה חושך, אפשר להגיד כלי אינסופי החשוך, ובתוך כלי הזה האינסופי החשוך נותן ניצוץ קטן שנקרא חלק חילוקה ממעל נקודה שבלב, נר קטן, ואם אדם משתמש נכון בנר הזה כדי לצרף אליו את החושך, החושך אינסופי שלאט לאט מצטבר להנר, הוא גורם לאהבה גדולה שהיא תמלא כל הכלי האינסופי, כל החושך האינסופי הזה באור, ואז חשיכה כאורה יאיר, ובזה אותו נר שהוא נקרא אור נפש דה נפש יגיע למימדים של נרנחי דה נרנחי.
כמו דיו לספר תורה, אשר בהתאמצות העובד השם לעשות נחת רוח ליוצרו ולהשלים חפץ השם, אז מתגרה המשקלה והעקרה, ובסוד קבלת עול מלכות שמיים בשלמות, שזה סוד זאת, זוכה ורואה הצורות האמיתיות שיוצר אור בקושיות וטרדות, ואז זוכה להתהלל בשכל, וידוע שזהו רווח אמיתי. הלל ונרצה במחשבה תחילה.
זאת אומרת שהעיקר שהאדם קונה בזה שמצרף את החושך, כל הבריאה שלו לאור, שבת כל התהליך הזה הוא קונה שכל, מחשב את הבריאה לעתיד לנבריו. לא ההטבה עצמה, אלא המחשבה, שבעצם זה השכל של הבורא, זה המהות של הבורא, ובזה נברא נעשה עם הבורא, לא עם התענוג, עם הבורא באו ושמו אחד, שאור וכלי נעשים יחד, ובורא ונברא באיחוד אחד, שזו התוצאה הרצויה והנקובה מראש, והנברא מגיע לכל עקומת הבורא, שזו בעצם הכוונה להיטיב לנבראים. שלא יכול להיות שהמיטיב, המעציל, חושב על הנברא לתת לו פחות ממה שיש לו. כמו שבכל הדוגמאות שלנו על מלך שרוצה למסור את האוצר שלו, כל המלכות לבן שלו וכן הלאה. כן.
ובזה יובן הפסוק, ויאמר עליהם יהי כן השם עמכם וכולי, ויגרש אותם מאת פני פרעה, אשר כל התגברות פרעה מלך מצרים לא היה אלא בטף, כי לא ידע את יוסף שקלקלם בלחם לפי הטף. וסוד הטף הוא סוד שפע המצומצמת בשעת קטנות. בסוד מה שאומרו ז"ל, טף, למה באים? כדי ליתן שכר למביאיהם. ולכן הראה כוחו על הטף, ואמר, ראו כי רעה נגד פניכם. לא כן, לכו נא הגברים, כי על ניצוצי הגבורות בעבודת השם, יש לו להודות שעל ידי הקדוש ברוך הוא באו. אבל על ניצוצי הרעה שנגד פניכם, זה אי אפשר לומר שמצד השם יתברך הוא. ודוק בזה, והתבונן היטב בזה.
שהפרו בעצם זה אחוריים של הבורא, שבצורת גילוי חושך מעורר את האדם לעבודה. ולמה עושה כך ולא על ידי התעוררות לטוב, להמשכה על ידי תענוגים למטרת הבריאה, כי שם זה מתגלה האור שהכלי משתוקק אליו. אז למה לא לגלות עוד קצת ועוד קצת את האורות שהכלי תשתוקק? אם הבורא יגלה את האור לפני הכלי שתשתוקק אליו, בזה הוא יגדל את הכוח הקליפה שיהיה באור, בכלי, שכלי תימשך לתענוג ללא מסך, אז המשיכה הזאת תירשם בתוך הכלי, ואז כלי לא תוכל להיבדל מהתענוג, לא יהיה כוח בכלי לעשות צמצום לעצמו, כל הזמן יהיה נעול על אותו התענוג, ואז אי אפשר יהיה להוציא אותה מהקליפות, להציל אותה מהקליפה. לכן הבורא לא יכול לקדם את האדם על ידי הערת התענוגים לפניו. הוא עושה את זה רק במידה הקטנה מאוד, שבנר דקיק מצד אחד נותן איסורים בכל העולם הזה, ומצד שני נותן איזשהו מין קרן האור מאיפה ששם, שמאיר קצת מקום, איזה מקום שלווה, מקום ששם מתחברים השאלה ותשובה, ואין סתירה שלשם האדם משתוקק להגיע. אז זה המקסימום, וגם בזה אין התענוג האמיתי שם, אלא הוא מכוון האדם בזה למקום שמשם, ששם הוא יקבל איזה מקום שלווה, זאת אומרת, מקום להרגיע את הסתירות הפנימיות שיש בו. ואף פעם הבורא לא מקדם את האדם על ידי התענוגים, כי בזה הוא פשוט מעורר בכוח שמרצון לקבל רגיל, הוא הופך אותו לקליפה. אלה הקליפות שהן מתעוררות באדם, כן? אבל הן מתעוררות בצורות החסרונות, לא בצורה שמושך את האדם למשהו. כן? בדרך כלל, אלה בצורות החסרונות. ואז אדם מתוך זה מרגיש נחיצות להצלה, וכבר פונה לבורא כדי שיציל אותו. זאת אומרת, החושך שמתגלה בצורה הנכונה באדם, הוא מעורר באדם דחף להידבק בבורא כדי להינצל מהחושך. וזו הצורה הנכונה שהבורא דרך הפרו מקרף את האדם לעצמו. כן?
ולכן אמר, כי אותה אתם מבקשים. כלומר, כל מגמתכם הוא להגביר ניצוצי הגבורה. ולהגביר ניצוצי הרעה, ואיך תוכלו לייחד ניצוצין הרעות להשם יתברך. ובזה נגרשו מבחינת הפנים של פרעה.
מה קורה? איך יכול להיות שהאדם ירגיש שהפרעה גם כן בא מהבורא? אם הוא ירגיש שהכל בא מאותו כיוון, מאותו מקום, אז בהרגשה הזאת שטוב ורע באים מאותו מקור, האדם בעצם מפסיק לעבוד. כי בשבילו אז טוב ורע מתחברים יחד, ומבטלים זה את זה. וכאילו אותו מקור הוא נמצא לפניו ללא שום סימן של איזה הערכה. אז מה זה טוב ואז מה זה רע, אם שניהם באים מאותו מקום? לכן הפרעה שמתגלה באדם, זאת אומרת כל הקושיות וחושך ויסורים וחוסר אונים, אז האדם מרגיש בזה שזה בא ממקור אחר, לא מהבורא. הבורא נסתר, בגלל זה אנחנו נמצאים בהסתר כפול והסתר רגיל בתהליך שלנו ההתחלתי, מפני ש רק בהסתרה הבורא אז מתגלה כלפינו. וההסתר הזה הוא הנקרא פני פרעה. ובצורה כזאת האדם מקבל את הדחף לכיוון הנכון, לקדושה, עד שרואה את עצמו כחייב לבטל את עצמו כלפי תכונת ההשפעה, שהיא רק תשלוט בו ותציל אותו, ולא מגלה בעצמו שום ניצוץ או חלק או רצון שיכול להיות בקשר עם תכונת ההשפעה, אלא הכל נמצא כנגדה. ובזה רואה שהוא כולו פרעה, והוא כולו נגד הפרעה, שזאת אומרת שהוא כלול משני החלקים האלו. יש לו פרעה ויש לו משה, ושניהם נמצאים יחד בו. זה מה שנקרא בסך הכל המצרים, שזה השליטה של פרעה ושליטה של משה, והאדם בוחר בין שניהם, ואז צועק, והנחו בני ישראל מהעבודה, שאז הוא צועק, והבורא בעוד התגברות החושך ומכות, סרט המכות האחרונות, מציל אותו, זאת אומרת נותן לו דחף, לחץ, רצון ופחד כאלו, שהוא בורח מעצמו בעצם, מהפרעה שבו. כן? נו?
פרעה הוא כנגד משה או כנגד הבורא?
זה לא חשוב איך באדם זה מצטבר, מצטייר. זה בעצם שניהם זה כנגד זה, הבורא כביכול נסתר. שהוא אומר, לך אל פרו, בוא אל פרו, אז בהתחלה הוא אומר, בוא. איפה הבוא אחר כך הוא עומד כביכול בכל המעמד הזה? לא, האדם מגלה את עצמו שהוא עומד במעמד הזה, זה מול זה, ואומנם שרוצה לשלוט כביכול על הפרו, אבל לא מסוגל, וכל הזמן הפרו הזה קם בו, ושולט על המשה, זורק אותו, ומזלזל בו, ולא מסכים. את המאבק הזה הוא מאבק, וגם כן צריכים להבין שלא המשה הבעיה, אלא בעיה כל עם ישראל, זאת אומרת כל הרצונות, האדם צריך לדאוג לא על זה שישאר לו איזה מין דביקות המינימלית בבורא בתהליך, אלא הוא רוצה שכל הרצונות שלו בעצם יתחברו למשה ויתחברו לבורא. כן? וזה בעצם יכול להיות רק על ידי זה שהוא יבטל את פרו. כן? זה בינתיים ביטול פרו זה רק לברוח ממנו, לעשות עליו צמצום. אבל אחר כך לקחת את אותו פרו ולהפוך אותו מקליפה לקדושה, כאילו כל הכוחות האלו. כן? זה נקרא שלוקחים בינתיים כלים מהמצרים, ובורחים מהמצרים, ואחר כך מכלים האלו משתמשים אותם לקדושה. בבקשה.
ובזה יובן מכת הארבה, שנאמר, וכיסה את עין הארץ ואכל את יתר הפלטה. פירוש, כיוון שראה השם יתברך שכל אחיזתו של מלך מצרים עד שגירש אותם היה במה שבירר הגברים ודחה את הטף על דרך אותה אתם מבקשים, לכן המכה חמסה מהם גם בחינת הגברים ואיבדו גם כל ניצוצי הגבורה. ובזה תבין הפסוק של הגאולה, החודש הזה לכם ראש חודשים. פירוש, במצרים נקרא חודש סיוון, על דרך שאומרו ז"ל בהר סיני, שמשם ירדה שנאה, כמו כללות עבודה קשה שבמצרים נקרא סיוון, כמו סינן. כלומר, שנאה שלנו על דרך אותה אתם מבקשים. וכל ההתאמצות שלהם רק למחוק האותיות מפני ששנאו אותם.
כן, כנגד הרצון לקבל שמתגלה, שמתגבר, שכולו מביא את השנאה, אז כל העבודה שלנו כדי למחוק אותה התכונה ובמקומה לשליך את הבורא. ובאור הגאולה,
ובאור הגאולה, כשזכו לאלפי סינן, נעשה החידוש הזה, החודש הזה, לראש וראשון. ובמקום סיוון, נצטרפו האותיות לניסן. כלומר, ניסים שאימנו. וזה שפירש רש"י על הכתוב הזה, החודש הזה מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה לבנה בחידושה. והדברים עתיקין.
שרק בנס הזה שנקרא נס יציאת מצרים, בעצם אדם יכול לברוח משליטת הפרו ולהפוך את האותיות, זאת אומרת להתחיל לעבוד בכלי החדש. ואין כאן, יש כאן סיבה ומסובב, קודם ונמשך, אבל אין כאן מעבר ממצב למצב שהאדם שולט עליו. אלא יש כאן כמו חיים ומוות ושוב חזרה לחיים. יש כאן באמת הפסק, חתך אינסופי, שכשיוצאים משליטת הפרו ונכנסים לשליטת הבורא, המעבר הזה, כמו שנקרא, נס יציאת מצרים. האדם לא שולט בזה, הוא רק יכול להכין את עצמו, עד כמה שניתן לו בזה, והיתר כבר ביד חזקה, בזרוע נטויה, כמו שכתוב בכל הניסים ונפלאות, 250 שם, כמו שסופרים ניסים עשה להם השם במצרים. שכל זה מדובר על זה שאור אינסוף חייב להשתתף בזה, אור הפסק, חייב להשתתף במעבר הזה על מנת לקבל על מנת להשפיע מה שאדם קונה. וגם כן זה מדובר על הבחינה הקטנה ביותר שמתגלה באדם ברצון לקבל הקטן ביותר, שאחר כך מיד כשמתחילים לברוח ממצרים עם כלים של מצרים, אז מתחילים כבר תיקונים על הכלים האלו. הפרו מתחיל לגדול, לרוץ אחריהם עם כל החיל שלו, והים סוף וכל הבעיות וקושיות מה שיש לפניהם בתחתית ההר, זה הכל כדי לגלות באדם לאט לאט עד הארץ ישראל, שמגלים להם רק גלגלת עיניים בסך הכל, כלים עוד קטנים שמלכות עולה לבינה, עד שמתחילים אז לבנות בית המקדש, שנכנסים לארץ ישראל, שמתחילים לכבוש אותה בעמים שנמצאים שם וכן הלאה, במעשה המרגלים, כל זה הוא רק ההתחלה עכשיו, שיוצאים משליטת הפרו. ואחר כך שכבר לא נמצאים בשליטת הפרו, לאט לאט מתחילים לכבוש את הכלים בלהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך בלקבל על מנת להשפיע. כן. גברים וטף, נו מה ההבדל, איך בעולם הזה? גברים זה אלה שיכולים להתגבר, גבר זה ממילה התגברות, כן? תרנגול נקרא גבר, גם בגימטרי שם יש כל הדברים האלה, מה שביום כיפור אנחנו כן, לוקחים תרנגול דווקא. למה? כשמבדיל בין אור לחושך, שמבדיל את האור שבא, אור היום, וכך זה עבודת הגבר, התגברות. וטף זה מי שמשייך את עצמו לגדול, שלא מסוגל ליותר, אלא רק להסכים בצורה פסיבית, ללא התגברות בעצמו, לתהליך. אז יש הבדל במה היא העבודה במצרים, יש גם עבודה בטף וגם עבודה בהתגברות. וצריכים להבדיל בין אלו לאלו. יש ההכנעה ויש התגברות. עוד? כן.
הוא דיבר פה על המכת הרבה. מה זה? אפשר, האדם יכול לדעת מתי הוא נמצא בערך בתקופה של המכות?
האמת, במצרים המצבים הללו של המכות הם מה שמסופר לנו בסיפור יציאת מצרים, זה בכוח שהתורה מספרת לנו על תהליך שבכללות חייב לעבור על כל המבנה האדם הראשון שנשבר וצריך לעבור את התיקון. ומכות האלו זה בעצם גילוי החושך לעומת האור. איך יכול להתגלות עוד רצון? רצון יכול להתגלות כמו אני רוצה, אבל בזה אין לי שום תועלת, אם סתם הוא מתגלה אני רוצה. כן? בצורה כזאת מתגלים לרצונות גופניות, כסף, כבוד, מושכלות. אני רוצה. כן? כל מה שיש לי בעולם הזה, אני רוצה. ואחר כך מתחילים להתגלות רצונות בצורה מטרתית. חוץ מהרצון, היחס שלו למטרה. אז כל המכות האלו זה לא שסתם רצון לקבל מתגלה גדול, אלא מתגלה בצורה מטרתית, ובצורה כזאת ההפוכה ברורה שנקרא מכה. זאת אומרת, זה אני נכנס פתאום לרצון, נגיד אני יש לי סוכרת, ופתאום אני נכנס לרצון לסוכר, למתוק, כזה שאני לא מסוגל להתגבר. איפה שאני רואה, אני חוטף ממש. אתה לא ראית בחנויות לפעמים. אני ראיתי מצבים, בן אדם בא לחנות ואומר מי שנמצא שם בקופאי, אני אוכל ואחר כך אנחנו מתחשבנים. והוא לוקח, שומר את העטיפות האלה, ולוקח ואוכל ולוקח ואוכל. אתה לא ראית דבר כזה. יש כאלה מכורים לסוכר. אני ראיתי. אני פשוט, אני יודע מה זה צריך להיות. ותופס ואוכל שוקולדים וכל מיני דברים. אחר כך בא עם כל האלו לקופה ומשלם. זה מחלה. אז אם הוא יודע שעל ידי זה הוא גורם לעצמו מכה, שזה ממש עכשיו ממית אותו, הוא עכשיו יקבל איזשהו מכה מאוד גדולה בבריאות, לא יוכל לקום, יהיה לו בעיות, ובאמת זה אחר כך בא מכה מאוד גדולה. כן? לא. אז זה נקרא מכת מצרים, שמתגלה לך רע, והוא מתגלה כרע לך. ואתה לא יכול לעמוד על זה, אחרת זה לא נקרא מכה. מצד אחד, ומצד שני זה הצלה גדולה. כי אתה מתחיל להרגיש רצון לקבל, בעשר המכות האלו, במידה שלמה אתה מגלה, שברצון לקבל שלך, בצורה כמו שהוא, אין לך שום דבר שהוא לטובתך. לעומת המטרה. כך אתה רואה אותו. אז רואים שהמכות הן דבר הכרחי, וזה ההצלה. זה גילוי החושך, זה גילוי החושך שבהם, אחרת זה לא חושך. וכך מתקדמים, ואחר כך רואים שכל המכות האלה הם באמת באו מהאהבה, וזה גילוי האהבה. ואין כאן שום בעיה לאדם אם הוא מתגבר על הסתירה הזאת הפנימית, על המטרתיות שבמכה. אז מיד נעשה חופשי ממנה. מיד מייחד אותה לבורא. אם הוא רק מבין, אתה מבין, מחליף את הקו מחשבה שלו, יחס שלו, למכה, מיד עובר מצד השני של המכה. לא מצד האיסורים, אלא מצד מה היא מועילה. לא. בזה אנחנו נסיים את החלק הזה. גמרנו את המכתב.
ונעבור לחלק השני של השיעור, תלמוד עשר הספירות.